אוקיי, אז נראה לי שנסיים את ההקדמה הזו היום, מלי, בשבוע הבא, נראה שיש עוד קטע ברב עובדיה שמאוד מעניין, קצת מוזר אבל מעניין, מטהרת הבית, וזה בשבוע הבא. טוב, אז אנחנו בחמש פה, החשיבות של לימוד הלכה למעשה, אז הוא כותב ככה, ודעת לנבון, הכל שתחליט הלימוד ועיקרו הוא בכדי לסוגי שמעתתה ליבא דהלכתא. עכשיו הוא עובר למשהו אחר. רגע, הוא דיבר על הקריטריון להיות פוסק, סיני או קררים, מה צריכים לדעת, איזה תכונות צריך להיות לפוסק. אז עכשיו הוא עובר למה צריך להיות המטרה של הלימוד. אז פה יש לו קצת פולמוס נגד העולם הליטאי, שהרב חיים מוולוז'ין כתב, וזה כבר מפורסם בעולם הישיבות, וזה אחת מן היסודות של עולם הישיבתי הליטאי, שמה המטרה העיקרית של לימוד התורה?
לימוד תורה.
לימוד לשמה. אז מה זה לשמה? יש להבין את המילה לשמה, יש כמה הבנות במילה לשמה. לשמה יכול להיות לשם השם, קצת קשה, כי צריך להיות לשמו ולא לשמה, אבל יכול להיות לשמה, לשם השם, אולי לשם השכינה, לא יודע, יכול להיות, יש דרכים להבין את זה שזה לשם השם. לשמה יכול להיות לשם המטרה שלה, וזה ללמוד הלכה על מנת לעשות, או לשמה יכול להיות לשם התורה, כלומר ללמוד תורה כדי ללמוד תורה. והרב חיים מוולוז'ין בספרו בנפש החיים בחלק ד' כותב שמטרת התורה, מגמת התורה, זה ללמוד הלכה, תורה לשמה, כלומר לשם התורה. וזה הבסיס של עולם הליטאי, שהם לומדים כדי ללמוד תורה. יש דיונים ארוכים במה באמת כוונתו. הרב להם כתב את הדוקטורט שלו על המושג הזה של תורה לשמה, והוא הבין שרב חיים אמר שבאמת המטרה של לימוד התורה זה רק ללמוד את התורה ואין שום מטרה אחרת, או יש מטרות אחרות אבל זה לא עיקר. הרב אליקים קרומבן כתב מאמר נגדו והבין שלשמה של חיים ולוז'ן זה אומר כשאתה לומד צריך רק לחשוב על לימוד תורה ולא על דברים אחרים. זה לא אומר שזה מטרה, זה אומר זה הצורה של הלימוד. אתה לומד את התורה, וכשאתה לומד אז אתה לומד את התורה כי אתה לומד, אבל זה עדיין נכון שיש עוד מטרות, כי להתקרב לקדוש ברוך הוא, ללמוד הלכה למעשה וכו' וכו'. אבל יש כיוון חשיבה בעולם הליטאי שכוונת רב חיים היה ללמוד לשמה, כלומר ללמוד כדי ללמוד, ואז הם לא כל כך מחשיבים את לימוד התורה הליבה דהלכתא, כלומר ללמוד הלכה למעשה. כי הם לומדים כדי לומדים, והם חושבים שללמוד רק כדי להשיג דברים הלכה למעשה זה לימוד תורה סוג ב', וזה לא הדרך הלימוד הכי חשוב. ולזה רב עובדיה מתנגד, והוא כותב שלו, המטרה העיקרית של לימוד תורה זה לעסוק השמטתא ליבא דהלכתא, כמו שכתוב חז"ל, תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. הוא מוכיח את זה, יש דיון בגמרא בקידושין שהיה מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון איזה מהם גדול, תלמוד או מעשה, והסיקו שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה. שרב עובדיה מבין במשפט הזה שהמעשה זה העיקר, זה לא כל כך ברור, כי גדול התלמוד שמביא לידי מעשה הוא בעצמו יש בו פרדוקס, כי אתה אומר גדול התלמוד אבל גדול התלמוד כי זה מביא לידי מעשה, אז באמת אין כאן תשובה, כי אם הייתי שואל אותך מה המסקנה, מה יותר גדול, התלמוד או מה זה, 50% היה אומר שהמסקנה זה התלמוד, 50% אומר זה מה זה, וייתכן שזה התשובה, שזה שאלה גרועה, זה שאלה טיפשית, כן, לא שואלים את השאלה, גם צריכים ללמוד, גם צריכים לעשות, אז נותנים את התשובה הזה שזה, שאפשר להבין בשני צורות, אבל הוא מאמין את זה שהמטרה של התלמוד זה להביא לידי מעשה, וזה המטרה של הלימוד, ולכן עיקר הלימוד צריך להיות בענייני אור חיים ויורדיה. אז עכשיו הוא אומר לא רק שצריכים ללמוד הלכה למעשה, אבל זה גם משפיע על איזה מסכתות ואיזה חלקים של התורה אנחנו צריכים ללמוד. ואני אומר, עיקר הלימוד, כלומר רוב הלימוד שלך צריכים להיות באור חיים ירודיה, כי רוב הלכה למעשה נמצא באור חיים, שכמעט כל כולו הלכה למעשה, מתחילתו ועד סופו, הלכת השכמה בבוקר, הלכות ברכות, הלכות תפילה, הלכות קריאת שמה, הלכות נשיאת כפיים, הלכות ברכת המזון, הלכות ימים טובים, הלכות שבת, כל כולו הלכה למעשה מתחילתו ועד סופו. יורדיה, כמה מחלקים, רוב יורדיה גם שייכת יום יום, או לפחות הרבה פעמים, הלכות שחיטה, לא לכל אנשים בכל יום, אבל הלכות כשרות, הלכות נידה, הלכות אבלות, הלכות צדקה, הלכות ריבית וכולי וכולי. יורדיה שייך יום יום, הנוהגים למעשה גם בזמן הזה, כדי שידע לקיים המצוות כלכתן. והמחלוקת הזה, מה ללמוד, זה מחלוקת עתיקה, וזה היה אחת מן המחלוקות בין האשכנזים והספרדים, זה לא רק במאה ה-20, זה היה המחלוקת לפני 1,000 שנה. והמדם מסתכל, הרמב"ן כותב רק על ברכות, מועד, נשים נזיקין, אבל לא כותב כמעט בכלל על קודשים, ולא על טהרות חוץ מנידה, גם הרשב"א, גם הריטב"א, אבל בעלי התוספות כותבים גם על קודשים, יש להם גם על זרעים, גם על טהרות, כן, הרש משנס, יש לו פירוש על משניות, גם על זרעים, גם על טהרות, גם על קודשים. אם אתה מסתכל בגמרה על קודשים, יש לך תוספות לאורך כל המסכת, ואין לך בחכמי ספרד, חוץ מהרמב״ם, שהיה ייחודי, ויש לו את החיבור שלו על כל התורה כולה, אבל האשכנזים, למשך הרבה מאות שנים, למדו את כל התורה כולה, זה לא אומר שהם לא החשיבו הלכה למעשה, אבל זה אומר שהם גם החשיבו הלכה שעכשיו לא הלכה למעשה. כי אפשר להבין שאפילו אם תכלית של הלכה זה, של תלמוד זה להגיע לידי מעשה, יכול להיות שזה אומר שצריכים, כשאתה לומד קודשים, להבין אם זה היה רלוונטי היום, מה הייתי עושה, כדי שבעוד מחר, כשמשיח יבוא, שיהיה בית המקדש ויהיה קורבנות, שאני יכול לפסוק הלכה, כן, כי מחר, מה, רב עובדיה יכול לפסוק הלכה בקודשים ולא למד קודשים, אבל הבריסקאים, פתאום הם יהפכו להיות הפוסקים של הדור, הפוסקים של בית המקדש, כי הם למדו קודשים. אז אפשר להבין, נכון שאתה צריך ללמוד הלכה למעשה, זה לא אומר שלא לומדים זרעים וקודשים וטהרות, זה אומר שכשאתה לומד צריך להסיק מסקנות, אבל זה לא אומר שצריך לצמצם את הלימוד שלך למה ששייך היום. גם יכולים ללמוד מה שיש שייך מחר או בעוד 100 שנים, בעוד 1,000 שנים, לפחות אתה צריך להסיק את המסקנה, את ההלכות. זה לא אומר שצריכים לזנח את הלימוד קודשים וטהרות. רב עובדיה הולך פה בכיוון, בדרך הלימוד של הספרדים, שהם אמרו שלא, אנחנו לומדים את ההלכות ששייכות עכשיו. זה אומר שלומדים אור חיים ירודיה קצת מחושן משפט, כן, כי נכון שזה גם שייך להלכה למעשה, לדיינים פה ושם, לא כל יום, אבל גם שייך הלכה למעשה, אבל קודשים וטהרות כמעט ולא לומדים, זרעים לכמה מאות שנים לא למדו, עכשיו כולם לומדים זרעים, כי זה הפך להיות הלכה למעשה, אז עכשיו כולם לומדים זרעים, שביעית, תרומות, מעשרות וכולי. אבל פה רב עובדיה מציג מסורה של הספרדים, שהתחיל לפני 1,000 שנים. אז הוא אומר, אז כדי שידע לקיים המתות גיל חדן.
למה הרמב״ם לא הלך לפי
כי הרמב״ם לא באמת ספרדי, מעולם הספרדי הזה. כלומר, הוא ייחודי, גם הרמב״ן, גם הרשב"א, גם הרדווה, הם ספרדים, אבל הם היו בארצות נוצריות, הם היו בספרד שהיה בתקופה נוצרי. הרמב״ם מתקופה יותר קדומה, הוא מעולם הערבי, אז הוא לא בדיוק מאותו עולם. נכון שאפילו בעולם שלו, הריף גם לא כתב על קודשים, אבל הרמב״ם היה לו מטרה אחרת. הרמב״ם רצה לכתוב סיכום של כל התורה כולה, כדי שלא צריכים ללמוד את התלמוד. אז אם אתה רוצה לכתוב סיכום של כל התורה כולה, אז כל התורה כולה זה גם קודשים, זה גם טהרות. זה גם זרעים, זה גם הכל, זה גם פילוסופיה, זה גם מדע, זה הכל. הכל נמצא בתוך המשנה תורה. אבל הוא היה ייחודי, הרמב"ן לא היה, הריף לא היה ככה, הרמב"ן לא היה ככה, הרשב"א, הרמיגש, הרדווה, הר"ן, נימוקי יוסף, הם לא היו ככה. ועכשיו הוא ממשיך לומר, ולא כמו שנוהגים מצד תלמידי חכם בישיבות מסוימות שעוסקים בכל זמנם בפלפול בסדר קודשים. כן, לפני זה הוא תקף את העולם הליטאי בזה שהם לומדים דרך פלפול ולא דרך הלכה למעשה, ועכשיו הוא תוקף את מה הם לומדים. הם לומדים כן, שהם לומדים קודשים, וזה נכון, אנחנו כן לומדים קודשים, הרבה קודשים, ותארות שאינה נוהגים כלל בזמן הזה, אלא הלכתה למשיכה שבבחינת דרוש לקבל שכר. כלומר, בזמן הזה שאנחנו לומדים את זה, כי זה לא שייך הלכה למעשה, אבל עכשיו הוא תוקף את עולם הליטאי, עולם הבריסקי, שבבריסק, ישיבת בריסק, הם רק לומדים קודשים, זבחים, מנחות, בחורות, יש להם סדר כזה, ומתחילים מזבחים, ואז יש להם את כל המסכתות שהם לומדים וזהו, וגם בישיבות שלומדים גם דברים אחרים, יש כזה התעניינות בקודשים, כן, בגוש למדנו הרבה קודשים, לפעמים לא קודשים, לפעמים טהרות, לפעמים זרעים, כן, אבל בקול הגבוה, כי זה הם הולכים בדרך הבריסקאי, כי הרב ליכטנשטיין היה התלמיד וגם משפחה עם הרב סלוויצ'יק, אז בקול הגבוה, בשנה הראשונה שהייתי שם, אז למדנו יומה והחלק האמצעי של פסחים שעוסק בקודשים. בשנה השנייה אז למדנו תחומות ומעשרות, אז לא למדנו קודשים. כשהייתי בשנה ב' אז למדתי עם הכולל מסכת מעילה, כן, אז זה עולם שלם שכן אנחנו לומדים קודשים. אז זה הבריסקאים בבריסק, וזה הבריסקאים בגוש, וזה ב-YU, וזהו. וצריך לדעת שהבריסקאים הם יודעים שהם ייחודיים בזה שהם לומדים קודשים, אז חלק מהמחברי ספרים שכותבים את הספרים הקודשים, אז הם לא מוכרים את הספרים שלהם בחנויות, צריכים ללכת לבית שלהם. אז היה מוזר להם כשהייתי בשנה ב', אז למדנו מנחות ומעילה בזמן קיץ. אז כמה מהחברים שלי רצו שני ספרים, אחד עמידת הקודש, זה אחד מן התלמידים של הרב דוד סלוויצ'יק, וגם את הספר מנחת אברהם של הרב גורבז, שהוא גם תלמיד של הרב דוד סלוויצ'יק. אז שניהם לא מוכרים, עכשיו מנחת אברהם כן מוכר, אבל לפני שנים אז הוא רק מכר זבחים ומנחות, ולא את הספרים שלו על בחורות ועל תורת כהנים וכולי. אז הייתי צריך ללכת לבית שלו, אז אני הייתי אחד מן האחרונים שהלך. אז אני הלכתי אחרי פסח, אחרים שלי הלכו לפני פסח. אז אני הגעתי, זה היה שכונה חרדית באמצע ירושלים, אז אני הגעתי, היה לי פולו שירט וקרוקס, והכיפה הסרוגה שלי, אז לא הייתי כזה שחור, היה לי גדול כזה, אפור גדול, ואז הגעתי, ואשתו של המנחת רבם פתחה את הדלת, הסתכל עליי ואמר, אתה לומד בהר הציון? אמר, הרב ליכטנשטיין הוא החתן של ג'י בי, השיעורים של ג'ייבי הם משהו. אז זה עולם קטן, שהם יודעים שהבריסקאים לומדים קודשים, יש את הבריסקאים שלהם ויש את הבריסקאים שלנו, ומכירים אחד השני, יש כבוד הדדית, לא מדברים אחד השני כל כך, אבל אם אתה רוצה את הספרים שלי, אז כבר. ואז היא אמרה, ואתה חוזר ללמוד בישיבת רבנו יצחק אלחונן. כן, אז העולם קטן של ליטאים, של בריסקאים, שלומדים קדשים, ורב עובדיה מתנגד לעולם הזה, למה לבזבז כל כך הרבה זמן, למה זה חשוב שעכשיו, בסדר, אז נכון, למדתי מילה, זבחים, מנחות, יומה, פסחים, כן, וכמה מהמסכת בקדשים, ונכון ש... רק השנה אני לומד עירובין, שיותר שייך הלכה למעשה. למה לא למדתי עירובין לפני זבחים? כי למדתי בישיבת בריסקאיות, ולזה הוא מתנגד. ואז הוא ממשיך ואומר, ואילו בניינים הנוהגים בזמן הזה, אין להם חלק ונחלה. ואינם בקיאים אפילו בהלכות שבת, והלכות תפילה וברכות. כן, אז אני אישית... אני קצת באמצע, כי אני גם מחשיב הלכה למעשה. יש בריסקאים, כלומר, בשיבות של רב דוד הם רק לומדים זבחים מנחות בחורות ואולי תמורה וזהו, וחוזרים חלילה ולא לומדים שבת, לא לומדים ברכות, לא לומדים כלום. אז ב-YU יש להם כזה פשרה ששכטר רצה שיהיה כל שלוש שנים, אז אחת בשנה הראשונה יהיה מועד, אחרי זה נשים, אחרי זה נזיקין, ואז חוזרים. אז אחת מכל שלוש שנים, אז לומדים אז מסכת במועד, אז כן לומדים הלכה למעשה. אז אני גם למדתי זבחים מנחות, אבל גם למדתי שבת עם הרב ויליג, וגם... אבל הבריסקאים הטהורים... לא פותחים ברכות, לא מכירים ברכות, לא... כן, הגריז, כשהוא היה בתקופת האירוסין שלו, בין האירוסין שלו עד הנישואין שלו, אז כתב את הספר שלו על נזיר, כן? כי אנחנו לא פותחים... כמה אנשים לומדים קידושין בתקופת האירוסין? הוא למד נזיר, למה? כי אף אחד לא לומד נזיר, אז ללמוד נזיר. אבל בריסקאים טהורים, אז לא פותחים, כמעט ולא פותחים את המסכתות ששייכות למעשה.
סליחה, מדברים כל על בני הישיבה, אבל זה לא המדרגה הגדולה כמו הרב עובדיה יוסף ורב ליכטנשטיין. אילו אנשים למדו כל השס, נכון?
כן, כן, אבל השאלה על מה הם מתמקדים. אז נכון, שרב חיים הכיר את כל השס, כן? אני בטוח שרב דוד סלוויץ' גם למד את כל השס, פעם בחייו, הרבה פעמים בחייו. אבל מה הוא מעביר שיעורים? כן? אם אתה מעביר שיעורים שנה אחרי שנה על קודשים, אז נכון שאתה מכיר קודשים יותר מאתה מכיר ברכות, כן? זה לא אומר שהוא לא מכיר ברכות, אבל זה כן אומר שהוא חושב ש... הם אומרים על הבריסקאים, ואני אומר שזה נכון, שהם אוהבים את קודשים כי אף אחד לא כתב על זה, אז בברכות, אם אתה רוצה לראות הכל לפני שאתה מחדש, אז יש לך אלף ספרים שנכתב על ברכות, וצריכים רק אם אתה רוצה לקרוא את הראשונים החשובים, ולא את הראשונים הנידחים האלו, רק את הראשונים החשובים, יש לך 20 ספרים שצריכים לקרוא לפני שאתה אומר כלום. בקודשים יש לך רש"י, תוספות, רמב"ם, זהו, עכשיו אתה יכול לחדש מה שאתה רוצה לחדש, ואף אחד לא אומר כלום. אז יש, מה, במנחות יש ספר אחד המיוחס לתלמיד הרשב"א על מנחות, ואנחנו לא יודעים מי זה, כן? זה מה שיש. אז הם... הרבה הרבה זמן הם לומדים קודשים, כי אפשר לחדש, זה תיאורטי, זה... אבל... נכון, הם גם מכירים, אבל הם לא, בדרך כלל לא פוסקים ב...
וזה העניין. אם מדברים כאן על מה בא להביא למישהו שיכול לפסוק הלכה, אלו, אני חושב, האם כולם מסכימים שלפני שיבואו למדרגה לפסוק הלכה צריכים...
מסכים, שגם בריסקאים מסכים שכדי לפסוק הלכה אז צריכים להבין את החומר, לדעת את החומר. אבל בריסקאים הרבה פעמים אומרים אני לא פוסק הלכה, כן, ספרדי, רב ספרדי לא היה אומר, אני לא פוסק הלכה, אני רק למדן. רב אשכנזי, אפשר לומר, בסדר, אני ראש ישיבה, אבל אני לא פוסק הלכה, תשאל את הרב שלך. כן, אז נכון, הוא מסכים, כדי לפסוק הלכה צריך להבין את החומר. אבל השאלה, האם זה האחריות שלי, אני רב, אני ראש ישיבה, האם אני צריך לדעת גם את הדברים הלכה למעשה, או רק לא לפסוק אם אני לא יודע. כן, אז בריסקאים, לא כל בריסקאים, אבל יש בריסקאים שמוכנים לומר, אז אני לא פוסק בכלל. אז בסדר, אז אני מכיר את החומר, קצת, ברכות, שבת, אני מקיים את המצוות, אבל אני לא פוסק, אז אני לומד קודשים, אם יש לך שאלה בהלכות קודשים, אז אני יכול לענות, אבל בברכות, אוקיי, תשאל את הרב שלך. רב ספרדי, זה היה בושה וחרפה, כן, עם רב גדול ספרדי, היה אומר, אני יכול לומר לך חידוש על הזבחים, אבל השאלה בברכות, האמת, לא חשבתי על זה. כן, בריסקאים, כן, כל הזמן הם אומרים את זה.
כשאתה מבריסקאי, אני לא יודע
משהו,
אני לא יודע. זה
ליטאי? אז בריסק זה ביטוי יותר קיצוני של זה.
מה? אתה אומר, ספרדית ובריסקאים.
נכון שאני אני לא
מבין
אז באמת מה שמתכוון שאשכנזים זה לא רק בריסקאים זה אומר שעכשיו כן אז זה אומר שעכשיו העולם הליטאי העולם הישיבתי כן העולם הליטאי הישיבתי עכשיו מתקופת רב חיים הוא השפיע עליהם וכולם חושבים שהם לומדים בדרך בריסק. נכון שהם לא בריסקאים כן רק מי שלומד אצל רב אהרן יהושע ורב דוד הם בריסקאים, אבל אפילו בעולם הליטאי בכלל, במיר ומקומות שאילו, כן, אז כולם רוצים לומר שהם לומדים בדרך של רב חיים, כן, של אם הם לומדים דרך רב חיים זה ויכוח, אבל הם חושבים שהעולם הבריסקאי, הליטאי זה אותו דבר, כי העולם של רב חיים זה ניצח את כל העולם הליטאי, זה הסיבה שאני קורא לזה בריסקאים, האמת ש רובם לא בריסקאים במובן המצומצם, אבל גם נכון שזה השפיע הרבה על העולם הליטאי. אז בריסקאים זה יותר קיצוני, אבל זה גם נכון להרבה מעולם הישיבתי הליטאי. החסידים זה משהו אחר, משהו אחר. הם כן לומדים על הלכה למעשה.
כאשר לומדים על קורבנות, זה בגלל שהם הבריסקאים. הם חושבים לעתיד כאשר יבוא במקדש השישי שיהיה קורבנות, או זה רק בגלל שזה
כיף?
כן.
זה נראה שהרבה פעמים זה כיף, וזה מעניין. ברור שיש צריך להיות כמה מהם שרוצים להיות הפוסקים של בית המקדש, לעתיד לבוא, אבל בדרך כלל זה כיף. לפחות מה שאני מכיר מהחברים שלי, הסיבה שהם לומדים קודשים זה כי זה כיף. כן, וגם
the leaders that set the tone.
הרבה מהם גם כי זה כיף. וגם מעניין, וזה דבר השם, וגם זה דבר השם, וגם זה עולם של קודשים, אז זה נותן לך מבט על מה זה קידושה, מה זה העולם הקידושה הצרופה, אז זה גם חשוב להם. אבל גם זה כיף. וגם זה תמיד כיף כשמישהו שואל אותך מה אתה לומד, ואתה אומר זבחים כל פעם שזה קורה. באמת? זבחים? אתה מכיר זבחים?
למה זה כיף?
מה?
בגלל למה זה רק למדות זה באינטלקטואלי?
כן, כן. וזה גם זה כיף כשאתה לומד קודשים ומישהו שואל אותך. וזה יותר כיף אם אתה מודרני, כי עכשיו מישהו שואל אותך ולא מאמין שאתה לומד קודשים. זה קורה כל פעם. זה הרבה פעמים. אני נמצא, אני בדרך לארץ או בדרך חזרה, אני מטוס. ואני עכשיו אני עם עניבה לפני חצי שנה זה לא היה ככה אז לפני שהייתי צריך להתלבש כמו רב אז לפני זה אז תמיד היה לי פולו שירט היה לי כיפה סרוגה כחולה כזה גדול וזה קרה הרבה פעמים שמישהו שאל אותי אז מה אתה עושה אז אני לומד בכולל באמת אתה לומד בכולל כן אני מכולל מה אתה לומד יום הפסחים זוכים באמת ומה אתה לומד? לא, זה, לפני שנה זה קרה, הייתי בדרך מחזרה מטורונטו, הייתי אצל ההורים של אורה, ואז חזרנו לארץ, ובשדה התעופה, אז מישהו שאל אותי, זאת אומרת, מה אתה עושה? אז, לא, אז אני שאלתי אותו, מה הוא עושה? הוא אמר, I learn in a yeshiva. Have you ever heard of it? אמרתי, כן, שמעתי את זה מדי פעם, אני גם לומד בכל. אמר, באמת? אז אמרתי, ואיפה אתה לומד? אמר, אצל רב צבי. אמרתי, איזה רב צבי? רב צבי קפלן או רב צבי קושלבסקי? אמר, מה, אתה מכיר? אצל רב צבי קושלבסקי. אז אתה לומד קודשם, אז מה אתה לומד? אז זבחים. אז שאלתי אותו, ומה אתה לומד? עכשיו אנחנו עוסקים בסוגיות של לשמה. אז אמרתי, אתה לומד דף ממבב. והוא מסתכל עליי, ואיפה באת? אז לא אמרתי לו, שאני למדתי בגוש. זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים, זה דף ממבב. וחוזרים על זה כמה פעמים. כשאתה מתחיל זבחים, אז מתחיל בדף ממבב. כשאתה לומד מנחות, גם מתחילים בזבחים דף ממבב. אז זה תמיד, זה מעניין. אוקיי, אז... אז ממשיכים, אז הוא אומר, פעמים רבות שנכשלים גם דברים הידועים, אפילו בליבטים הקובעים איתים לתורה באורחיים ויורדיה, וכבר צבחו על זה כמי דקמי. טוב, אז עכשיו בחלק ובחלק השישי, אז הוא מסיים, ואומר, והרוצה לזכות לכוון למיטה של תורה, להורות הלכה למעשה, בוודאי שעליו לחפש היטב בספרי האחרונים ואחרי האחרונים, ועכשיו הוא, כמו שאמרתי, זה נגד דר פסיקה כמו רמושה. רמושה היה פוסק, כן? יש לו גם חידושים על קודשים, אבל גם במשיבות האליטאיות וגם באגרות משה יש לו תשובות על קודשים, כן? רמושה פיינסטין, שהוא היה מן הגדולים בעולם האליטאי, הוא כן רצה להיות הפוסק במקדשת, יש לו גם תשובות, לא רק חידושים, יש לו תשובות על קודשים, כן? מישהו שאל אותי, אז יש לו כמה וכמה תשובות על קודשים, אז הוא היה יכול להיות אחד מן הפוסקים בבית המקדש, אבל כמו שאמרתי, הוא לא מסתכל אחרי פרי מגדים, הוא לא מסתכל באחרונים, כן? הוא מסתכל, הוא מכיר את הראשונים בשולחן ערוך, והנושא כלים העיקריים והפרי מגדים, ואפילו לא פותח את הפתחי תשובה כל כך הרבה, ואת התשובות, פה ושם, אני לא יודע ביהודה, חלמת עובר אולי, אבל רוב האחרונים, ובוודאי האחרוני האחרונים, היחונים האלו, כן, יש לו... קטעים, אומר, אני לא קורא את היחונים, את ה... כן, אני לא... כל היחונים הרבניים שנמצא, כמו Journal of Halakha and Contemporary Society, כן? אני לא פותח את זה. אבל רב עובדיה, כן, הוא אומר, לא צריך, שצריכים לדעת הראשונים והאחרונים. גם האחרוני האחרונים, כלומר, פוסקי זמננו. זה לא רק שאתה צריך להכיר מה שנודע ביהודה... אמר לפני מאות שנים, צריך להבין מה קורה עכשיו, הרב משה, אני הפוסק, מה זה אכפת לי? מישהו כתב מאמר ב-Journal of Halakha and Contemporary Society, בסדר, כשהוא כתב את זה, הוא שאל אותי, כי אני אחד מן הדעות שזה חשוב שהוא צריך לדעת, אבל אני לא צריך לדעת איזה דעת שלו, כן, זה הפוסקים הליטאים, לא... אשכנזים לא כל כך רוצים, צריכים להכיר את כל החומר המודרני, אבל רב עובדיה לא, הוא אומר שצריכים לדעת עד אחרוני אחרונים, אשר הם לנו לעיניים יהיה זריז ונזכר לדפוק על דלתות ספריהם הקדושים, כי הם רבותינו המארים לנו דרך הישר מנתיבות ההוראה, תשועה ברוב יועץ, ולפי אני יודעתי, זו הדרך שעבור לו האדם לעסוק הישמעת הליבד הלכתה, וביותר יש להזיר את הדן בדיני ממנות, לחפש ולבדוק הרבה בספרי האחרונים, שהרי על פי סברת שני פוסקים המזקין את הנדבע, מציע מחזיק לומר קימלי כסברתם, אפילו ישנם 100 פוסקים המחייבים. ואז הוא אומר, ודווקא בחושן משפט, יותר חשוב להבין את כל השיטות, כי יש כלל קימלי. קימלי זה אומר שאפילו אם רוב הפוסקים פוסקים כמו הקצות, או כמו הנתיבות, מישהו יכול לומר, אבל אם הכסף כבר בידי, אתה לא יכול להוציא את זה על פי שיטת הקצות, כי אני סובר כמו הנתיבות, והכלל הגדול בדיני ממנות זה המוציא מחברו עליו הראיה. ואפילו אם רוב הפוסקים פוסקים כמו הקצות, אז אני חייב לשלם לו, אם יש פוסקים חשובים שפוסקים אחרת, אז אני יכול לפסוק כמותם, ואתה לא יכול להוכיח שאני חייב. אז אין לך ראיה. אז הוא אומר, בדיני מאמנות זה יותר חשוב לדעת מה כל הפוסקים אמרו, כי הבן אדם שהוא לפניו יכול לומר, קימלי. קימלי זה אחד מן הכללים הכי מסובכים בכל השעס, וכמו שהאורך השולחן אומר, אם באמת היינו מיישמים את הכלל הזה כל פעם, אז היינו הורסים את כל חושן משפט, כן? כי כל שיטה דחויה, אז מי שאומר, קימלי, אז מה זה אכפת לי ש-99% מהפוסקים פוסקים אחרת, כן, כל פעם שיש פוסק אחד שאומר לא כך, אז אני יכול לומר קימלי. אז צריך לצמצם את הכלל הזה, זה שיעור בפני עצמו, יש לי שיעור בוויוטוריה, אפשר להסתכל שם, או אפשר לעשות את זה אולי בעתיד, אבל לא עכשיו, כי לא נצא מזה. ואז הוא מסיים. עוד רגע אחד אדבר על דבר המצפצפים מהגים שאין לחלוק על ספרי האחרונים. אבל עכשיו הוא אומר, אבל יש שכותבים שלא רק שצריכים להכיר את האחרונים, אבל צריכים להסכים עם האחרונים. אז עכשיו, כן, לפני זה ראינו שהוא מתנגד לעולם הליטאי. עכשיו הוא מתנגד לעולם אחר, שאומר שכמעט ואסור לחדש הלכה. כן, צריכים רק לצטט האחרונים ואחרי האחרונים, ועל זה הוא חולק. כי הרבה אנשים אמרו את זה לרב עובדיה, איך אתה חולק על החידה, איך אתה חולק על ברכי יוסף, כן, על הפוסקים האחרונים הספרדים, כי הוא לא הסכים איתם, הוא מצטט אותם, אבל לא, הוא יש לו ספר שלם של המחלוקות שלו עם הבן ישראל, זה ספר הליכות עולם, יש לו שישה כרכים או משהו, כן, הרבה כרכים על המחלוקות שלו עם הבן ישראל שהיה הפוסק הספרדי. אז הוא אומר, אז על אלו שחושבים שצריכים לפסוק כמו האחרונים, ובראותם ספר חדש שבא להכריע נגד איזה אחרון, כלומר אני, צפקי ככוכיה בדברים הדברים, כלומר הם צופכים כמו כוכיה, זה כמו תרנגול, כן, הם צופכים כמו תרנגול, וכל ה... מה? כן, ודאי, ודאי. ואז הוא אומר, כל היודע ספר עיניו רואות נכוחה שזהו דרך כל רבותינו למימי התנאים והמוראים ועד אחרוני הפוסקנים. זה לא הדרך. כל התנאים, המוראים, ראשונים, האחרונים, כולם פוסקו. אין דיין, אלא מה שעיניו רואות, הם לא פוסקו. ראיתי בספר, צריך לפסוק ככה, אבל הם לא עשו ככה, הם פסקו. על פי הסוגיה, איך שהם הבינו הדרך לפסוק הלכה, הם פסקו, והיה להם את העוצמה ואת היוזמה לפסוק כמו שהם רוצים, ובעד שיהיה מתון בדין ולא ימהר לחוץ משפט, נכון שהם רוצים להיה מתון, לא לפסוק במהירות, אבל הם פסקו, פניו דמיונות ספרדה בכזיב, כן, כי יכול להיות שטעית אל ישקול בפלס ספרותיו, ואחר העיון כדת, יוכל גם כן לחוק על ספרי האחרונים כשליבו לשמיים, ומכל שכן כשמוצא צעד לדבריו באחרונים אחרים, ואומר, ויותר מזה, אם יש אחרונים שאומרים ככה ואחרונים שאומרים ככה, אז אין כללים שאני צריך לפסוק כמו האחרון הזה. יכול לחלוק עליהם. ואז הוא מצטט פה משל המפורסם, שהוא מצטט את זה מהרבי ישעיה המיטרני, כלומר הריד. זה התחיל עם צ'רלס, סנט צ'רלס of... something with a B that I can never quite get, but this is a very old Christian mashal. ועכשיו הוא מצטט את זה מהתוספות ריד. אנשים חושבים שזה בא מפרנקלין. זה לא בא מפרנקלין, זה מהמאה ה-19. אבל מהנוצרים, אבל עכשיו הריד מצטט את זה וגם השיבולי הלקט. הוא כותב ככה, ומה שכתב מר, שלא אחלוק על הרב הגדול רבנו יצחק זצ"ל. כן? כי מישהו שאל את הריד, איך אתה פוסק נגד הרי? אז הוא אומר, חלילה לי מעשות זאת, כי מה אני נחשב כנגד תלמידו, אף כי אחרי המלך. אך זאת ידי, הוא אומר, נכון שאני לא גדול כמו הרי, אבל בכל זאת אני פוסק כמו שאני רוצה. למה? שכל דבר שאינו נראה בעיניי, אפילו אם אמרה יהושע בן נון, לא צייתין עליי. כי אפילו אם יהושע בן נון היה בא אליי ואמר, צריכים לפסוק ככה ואני הייתי חולק, אז הייתי חלק עליו. כן, ואם אתה מכיר את הריד, זה עולה בקנה אחד עם, עם הדמות שלו, כי הוא באמת, הוא היה יחיד בין הראשונים, והוא היה מאוד מאוד מקורי. אבל הוא אומר, אפילו אם יהושע בן נון אמר את זה, לא צייתינן לי, כלומר לא הייתי מקשיב לו. ואין לי נמנע לומר מה שנראה לי לפי מיעוט שכלי, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. ואני דן בעצמי משל הפילוסופים. עכשיו הוא מביא את המשל. ששאלו פעם לגדול שבהם, כי הלא אנו מודים שהראשונים חכמו והשכילו יותר ממנו. ואנו סותרים דבריהם בהרבה מקומות, והמת איתנו, ואיך יכוון דבר זה? כי אנחנו חושבים שהראשונים היו הגדולים, יש ירידת הדורות. ובכל זאת, אנחנו לא פוסקים כמו הראשונים, אנחנו פוסקים כמו האחרונים. כן, זה היה פילוסופים. אבל עכשיו הוא מסיים את זה להלכה. אז ישיבם ואמר להם, זה ה-midgets on the shoulders of giants משל. כן, הוא אמר, ישיבם ואמר להם, מי צופה למרחוק יותר? הננס או הענק? הוא אומר, הענק, שעיניו צופות במקום גבוה יותר מהננס. כן, אם יש לך ננס וענק, אם יש לך midget וג'יינט, כן, מי אפשר לראות, יש לו מבט יותר טוב? הענק. אבל, ואם תרכיב הננס על צווארי הענק, מי צופה יותר מרחוק? כן? הוא אומר, הננס, שעכשיו עיניו גבוהות יותר מן הענק. וכן אנחנו ננסים הרוכבים על צווארי הענקים, מפני שראינו חוכמתם, ואנו מעניקים עליהם, ומכוח חכמתם חכמתנו. ולא שאנו גדולים מהם. ואם בזה באנו לומר שלא נדבר על דברי רבותינו ראשונים, אם כן במקום שאנו רואים שזה חולק על זה, זה עוצר וזה מתיר, אנו על מי נסמוך? הנוכל לשקול בפלס הרים וגבעות במוזניים ולומר שזה גדול מזה, נבטל דברי זה בפני זה? האין לנו אלא לחקור את דבריהם ולפלפל להעמיק וסברותיהם להיכן הדין נוטה? מה?
פלפל?
כן.
הוא
אמר
שלא היה פלפול.
כן, עכשיו זה, אבל הריד לא משתמש בפלפול באותו צורה של האחרונים משתמש בזה. כן, עכשיו הוא מצטט מהריד. שאילו ואילו דברי אלוקים חיים הם, כמו שעשו חכמי המשנה והתלמוד, ולא נמנעו מהעולם האחרונים לדבר על ראשונים ומלסתור דבריהם. וכמה משניות סתרו המורים לומר שאין הלכה כמותם וגדולה חוכמה מן החכם. ושאין חכם שיהיה נקי משקיעות ואין החוכמה תמימה בלתי להשם לבדו. ואז הוא חושב, למה אני חושב שצריכים לפסוק כמו שאתה רואה את הסוגיה? זה לא שאני אומר שאני יותר גדול מהבן ישחי, יכול להיות שאני לא יותר גדול מהבן ישחי, אבל אני, הבן ישחי היה לו מה שהיה לפניו. יש 150 שנה בין הבן ישחי לרבו עובדיה, אז מה אני רואה? אני רואה גם הבן ישחי וגם החידה וגם האחרונים שהיו אחרי הבן ישחי. כן, אז אני הננס על גבי הענק, אני, right, I'm on the shoulders of giants. אז נכון, אני לא צריך לומר שאני גדול כמו הרמב״ם, כמו השולחן ערוך, אבל אני כן בא כמה מאות שנים אחריהם, אז אני רואה מה שהם לא ראו. אז זה אומר שאפילו אם אתה מאמין בירידת הדורות, כן, כי זה אחת מן השאלות, איך אנחנו פוסקים, היה ירידת הדורות. אז ראינו, מה רמושה אמר? איך רמושה ענה על זה? הוא אמר, נכון, נכון שאני לא גדול כמו הנודע ביהודה, אבל בפסק הלכה לא אכפת לי מה קורה בשמיים, מה שאכפת לי מה קורה בארץ, ואז אני רק אחראי על מה שאני רואה. כן, זה נקרא פסק, זה אמת לא רע. ועובדיה אומר מה, קצת אחר, הוא אמר, לא, הסיבה שאני יכול לפסוק נגד הנודע ביהודה, זה לא כי לא אכפת לי מה הוא אמר, זה כן אכפת לי מה הוא אמר, אבל אני גם רואה נודע ביהודה וגם החתם סופר וגם הפתחי תשובה וגם המשנה ברורה וגם הארוחה שולחן. אז בסדר, אני רואה משהו לא רע, לא שאני יותר גדול ממנו, אבל היה כמה מאות שנים בינו לביני, ועכשיו אני עוד קומה על הענק. כן,
אבל הוא גם כן אמר שאין חכם שיהיה נקי משקיעות.
אז הוא גם אומר, כן, הוא אומר, גם שיש להם טעויות, אבל הוא אומר, זה לא רק שאני רואה את הטעויות, אבל היו כמה מאות שנים של חכמים שגם ראו את, כן, כי אין חכם שלא יהיה טעויות, אז יותר טוב לפסוק כמו האחרוני האחרונים, או כמו לפסוק כמו שאר האחרונים, כי אפילו אתה הגדול, זה לא אומר שהגדולים האחרים לא יראו באמת שטעית במקרה הספציפי הזה, ב-X, ב-Y, ב-Z, Z, whatever. אז אומר שגם כי אני רואה משהו לא רע, וגם שיכול להיות שהוא טעה, אז נכון שהוא גדול, אבל אני רואה ששאר החכמים חלקו עליו, אז אני יכול לפסוק כמו שאר החכמים, זה האחריות שלי. אז כך אומר שאפשר לחלוק גם על החונים, צריכים להכיר את האחרונים והאחרוני האחרונים, אבל לא צריכים לפסוק כמותם, אפשר לחלוק עליהם, וזה התפקיד של פוסק. ואז הוא מסיים, ובאמת, שאף על פי שהוכשנו לחלוק על דברי הפוסקים האחרונים, כשיש לנו ראיות נכונות ואחרות מיוסדות על עד ניפז, מכל מקום צריכים לשלוט באורחנו לדבר בענווה, תאורה וחרדת קודש והכנעה יתרה, צריכים לדבר בענווה, כי הם היו גדולים, לא צריכים, אי אפשר לדחות אותם בלי כבוד, אפשר לכבד אותם. ועל כן, אם המצא ימצא באחד מספרי, ועכשיו הוא מסיים אותו לספרים שלו, אם אתה מסתכל בספרים שלי אשר חיברתי עד הנה, ואשר אני עתיד לחבר בעזרת השם יתברך, ביטויים קשים או סגנון חריף, כלל אחד מרבתא, כמו שראינו, אם אתה רואה שאני חריף נגדם, קדמי או בתראי, הוא פליטה את הקולמוס. כן, זה היה טעות. זה לא היה טעות, אבל זה היה טעות, שלא מידת הבעלים, הרי אני מבטלו, וזה ביטול גמור ושלם. אין לי מושג איך הוא כתב את זה ברצינות, כן, עכשיו הוא כותב הקדמה שלמה נגד הרבנים הליטאים האחרונים, כולם, עכשיו הוא אומר, זה היה פליטת הקולמוס, כן, פליטת הקולמוס זה the pen spit it out. כן, פליטת הקולמוס, the pen, כן, זה לא אני, זה העת, כן, זה לא אני, איך הוא כתב זה, אין לי מושג, אבל אז מתוך דברה, מתוך ההקדמה שעכשיו סיימנו, אנחנו רואים גם את הדרך הפסיקה שלו, אבל מתוך הוויכוחים שלו עם שאר הפוסקים, ראינו כמה דרכים אחרים, אלו שחשוב לדעת גם התיאוריה, גם את הלומדוס, אלו שחושבים ש אפשר לפסוק ישיר מהראשונים, ובלי להתייחס לאחרונים, אלא שחושבים שאפילו לא צריכים לדעת את האחרוני האחרונים. וראינו קצת מעולם הליטאי, מתוך הוויכוח שלו עם זה, אז ראינו מתוך זה כמה דרכי פסיקה, את הדרך שלו ואת הדרכים שעולות מתוך הוויכוח שלו. אז בשבוע הבא, אני לא רוצה להתחיל משהו גדול חדש, אז יש קטע מעניין בהקדמה לתארת הבית של רב עובדיה, אז אחרי זה נסיים את רב עובדיה ואני אחשוב מה נעשה אחרי זה, על השיקול שפוסק צריך לעשות ולדעת כמה זמן הוא צריך לתת לכתוב ספרים וכמה לשיעורים וכמה לפוליטיקה, כי זה היה חלק גדול מהדמות שלו, שהוא גם חשב שלהיות פוסק, להיות פוליטיקאי, ליישם את זה בעולם המעשה, ונראה שאיך הוא הגיע למסקנה הזה, יש בזה סיפור שהבן איש חי בא לו בחלום, אז נראה שזה לא רואה בפוסקים האשכנזים, זה מה שזה רואה ברב עובדיה, אז נראה את זה בשבוע הבא.
נראה לי
שבשבילי
המילה החשובה זה הוא לוקח אחריות,
כן, כן,
הוא לא רב בשמיים, הוא לוקח אחריות,
כן, ונראה את זה הרבה בשבוע הבא. וזה מה שאני רואה, לסיים את הדמות הפוסק של רב עובדיה, צריך להבין למה הוא התחיל את ש"ס, כן? כי זה לא היה שהיה פוסק והיה מפוליטיקאי. בעולם של רב עובדיה זה היה אותו דבר. שלהיות פוסק זה להיות מישהו שיכול להשפיע בעולם במציאות. זה גם אומר שאתה פוסק הלכה למעשה, אבל זה גם אומר שאתה צריך להיות מעורב בעולם, שצריך להשפיע. אז אי אפשר לחלק את הפוסק מהפוליטיקאי, וזה נראה בהקדמה שלו לתארת הבית, ואחרי זה נעבור למשהו אחר. אבל
רב עובדיה עשה להם שהוקים את הדגל של ספרדים נגד אשכנזים,
כן,
שעד עכשיו זה, והוקים את ש"ס בגלל שהוא רצה להיות המלך,
כן, כן, אז נראה שנעשים שני דברים
בישראל עכשיו,
כן, 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 ונראה שנדבר גם על זה וגם על הקטע הזה בתארת הבית, ונראה לי שאמצא אחת מן הקטעים שמדבר על החשיבות שלה להחזיר התורה ליושנה וכולי.